כה אמר השם, כאשר ימצא התירוש באשכול, ואמר אל תשחיתהו כי ברכה בו, כן נעשה למען עבדי לבלתי אשחית הכל. כלומר, שיש בתוך עם ישראל אנשים שראוי להמשיך דרכם את הגורל של עם ישראל. עכשיו שימו לב, מדובר כאן בתקופה שכבר עשרת השבטים נעלמו, גלו. לכן הביטוי הוא מוקד ביהודה, והוצאתי מיעקב זרע, ומיהודה יורש הרי. זאת אומרת, לא מיהודה ולא מישראל, זה מה שזה אומר. כן, אבל והוצאתי מיעקב זרע. כן? ואז זה מגיע ליהודה, ומיהודה יורש הרי. שאם לא כן, היה אומר כל האומה, הוא מישראל. וכן משמשים בביטוי ישראל. וירשוע בחיראי, ועבדי ישכנו שמה. מה זה הרי? מדובר על הרי ישראל. אבל יש בהרי ישראל, יש שני אזורים מרכזיים, יש הר יהודה והר אפרים. אז אפרים יורש את הר אפרים, ויהודה את הרי יהודה. יהודה יורש הרי, הכוונה שהוא יירש גם את הר אפרים. כפי שהיה בימי יושיהו מלך יהודה, שבסופו של דבר שלט גם על הצפון, וכך היה גם בימי בית שני, שממלכת יהודה כללה את הגליל, קראו לזה יהודיה, כן, בלטינית, יהודיה. אז יהודה זה ארץ יהודה, אבל הכוונה כל ארץ ישראל עד הלבנון. אז מה שאומר כאן, הוא מיהודה יורש עליי הרי וירשוע בחיראי, ועבדיי ישכנו שמה. זאת אומרת שימי בית שני הייתה תקופה שבה הימים האלה היו ימים שבהם עם ישראל היו יותר צדיקים עם הצרות שהצדיקים עושים. והיה השרון לנווה צאן והעמק עכור לרבץ בקר לעמי אשר דרשוני. זאת אומרת, זה בסופו של דבר גם השרון ועמק אחור, שני המקומות האלה היו שייכים לממלכת ישראל. אבל הם יהיו למרעה צאן, לנווה צאן ורבץ בקר, בשביל עמי אשר דרשוני, ואתם, אז זה כאן פונה אל ממלכת הצפון, אל השבטים הצפוניים, עוזבי השם השכחים את הר קודשי. למה שרים את הר קודשי? כיוון שאינם חפצים בפולחן בירושלים ועובדים בעגלים של ירובעם בבית אל ובדן. האורחים לגד שולחן והממלאים למני ממסך. מי הם גד ומני? ומני מדובר באלילים. כן, האל גד כנראה הוא אלת המזל. אלת המזל, מה שנקרא אצל בלטינית פורטונה. הייתה אלה שקראו לה פורטונה, שזה בעצם המזל, אלת המזל. והצורה הקדומה במזרח התיכון זה היה הגד. איך היו עושים את זה? היו עורכים שולחן עם הרבה אוכל. זה היה צורת עבודתה של אותה אלה. מה? כן, זה קשור לשם של השבט, כי הרי לאה כשילדה את גד אמרה בגד, הגיע המזל. כן? יש גם חיש גד, זה במשחקי המזל, זה מי זה בא? כן. מה? זה ידוע, 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 ידוע. גם האלים רק מחליפים שמות. למשל, האלה פורטונה הייתה נחשבת לבת זוגו של האליל מיימון במרוקו, אצל הברברים, מיימון, והיא נקראה מיימונה. זה כנראה המקור הקדום לחג המימונה, שבו עורכים שולחן גדול, וזה לא אוהבים אחינו המרוקאים לשמוע את המקור האלילי של החג, בגלל שברוך השם הפך להיות חג של קדושה וטהרה וכו', אבל צריך לזכור את המקורות של הדברים. כן, האורחים לגד שולחן ומלאים למני למני ממסך. עד היום הזה יש אליל מפורסם מאוד בעולם המסחר, הנקרא מני, שהוא זהה עם אל הזמן, נכון? time is money. כן. אז בקיצור, אתם, העבודות הזרות האלה, ספק אם הם היו מאוד פגניות, היה קצת פגני. כן. ומניתי אתכם לחרב, וכוליכם לטבח תכרעו. יען קראתי ולא עניתם, דיברתי ולא שמעתם. איך הוא עשה את זה? שלח נביאים. ותעשו הרע בעיניי, ובאשר לא חפצתי, בחרתם. לכן, כה אמר אדוני אלוהים, הנה, עבדיי יאכלו ואתם תרעבו. הנה, עבדיי ישתו ואתם תשמחו. הנה, עבדיי ישמחו ואתם תבושו. הנה, עבדיי ירונו מטוב לב, ואתם תצעקו מכאב לב, ומשבר רוח תיילילו. והנחתם שמכם לשבוע לבחיריי, והמיתך אדוני אלוהים, ולעבדיו יקרא שם אחר. מה זה, מה הוא רוצה כאן מאיתנו? כן, והנחתם שמכם לשבוע. מה זה שמכם לשבוע? זה כמו לקללה. זאת אומרת שמישהו אומר על מישהו שתקולל כמו פלוני, או לעלה ולשבוע. כלומר, או שאם אעשה כך וכך ולא אקיים, אז יהיה גורלי כגורלו של פלוני. זה נקרא להיות לשבוע. זה סימן לא טוב. אבל זה מה שאתה משאיר אחריך. מה שאומר, והנחתם שמכם לשבוע לבחיריי, והמיתך אדוני אלוהים. ולעבדיו יקרא שם אחר, אשר המתברך בארץ יתברך באלוהי אמן, והנשבע בארץ יישבע באלוהי אמן, כי נשכחו הצרות הראשונות וכי נסתרו מעיניי. מה זאת אומרת יקרא שם אחר? ראינו בפרק סמך שעל ירושלים נאמר וקור הלך שם חדש, אשר פי השם יקובנו. זאת אומרת ששם זה ייעוד. לכנסת ישראל יש הרבה יעדים, לכן יש לכנסת ישראל הרבה שמות. כשאומרים ייקרא לך שם חדש, הכוונה שיקרא, שיוטל עלייך ייעוד נוסף על הייעוד שהיה עד עתה. אז זה מה שאומר כאן. ולעבדיו יקרא שם אחר, שם אחר ממה שאתם קראתם. כלומר, מטרה אחר, כלומר, קיומה של המדינה הצפונית היה ממניעים לאומיים בלבד, ללא עבודת השם, אז זה לא אותו שם שהיה להם שיהיה לנו. לעבדיו יקרא שם אחר. אפשר, יכול להיות שורון, יכול להיות הרבה דברים. על כל פנים, לא השם של שבטי הצפון, זה הכוונה. לא אפרים. אשר המתברך בארץ, יתברך באלוהי אמן. זאת אומרת שאצל עובדי עבודה זרה רואים את הארץ עצמה בתור אליל. כן? גאיה אצל היוונים קוראים לזה. כן? יש הרבה פעמים שהארץ נחשבת לאלה. הרמב״ם אומר שהשורש של כל האלילות הקדומה הייתה קודם כל עבודת האדמה. זה האל הראשון, ורק אחר כך האדם פנה אל הכוכבים ועשה אותם לאלים. הגדרה מעניינת, הוא טוען את זה על יסוד הספרות האלילית, או שרידי הספרות האלילית שהגיעו אליו, ושם זה דברים מפורשים. בכלל, החוקרים של המיתולוגיות אומרים תמיד שבראשית כל האלילות הייתה אלה. רק אחר כך נהיו אלים זכרים. הארץ תמיד מופיע כמוטיב נקבי, ולכן זה שורש כל האלילות. אומר לך הנביא, אשר המתברר בארץ, יתברך באלוהי אמן. כלומר, הוא יכיר שהברכה שלו באה מאלוהי אמן, כלומר, מאלוה נאמן. והנשבע בארץ, במקום להישבע בארץ, יישבע באלוהי אמן.
משהו שמוכר להם?
כן, כן, ברור. זאת אומרת, האינטואיציות הראשונות של האדם זה אינטואיציות מהחברה... כן, גם אצלנו זה ככה. כן, כלומר, איך נראה הקדוש ברוך הוא בעיני ילד? כמו הגננת, אבל בהרבה יותר גדול. כן? כמו שפעם ילדה קטנה אמרה לי שאלוהים נמצא, כן, אני יודעת איפה הוא, בתקרה של הגן. כן? שמה הוא נמצא. אחר כך באו דחפורים, הרסו את הגן, בנו משהו חדש, אבל בסדר, אז אלוהים נמצא על, על עמודי החשמל. כן? אז שמה הוא נמצא. ברור שאדם... להפשטה? אני לא יודע אם אי פעם האדם מגיע באמת להפשטה. רק מותר לנו להשתמש בכל מיני ביטויים מגושמים בתנאי אחד, שאנחנו מצרפים לזה חוש הומור. כלומר, אם אנחנו מודעים לכך שהביטויים שאנחנו משתמשים בהם הם יחסיים, אז זה בסדר. טוב, כן. מה, אין? כן, ביטוי עבודה זרה.
ביטוי עבודה זרה. משתמשים ב... אולי לא הפשטה מוחלטת, אבל
רצו ושוב זה בסדר. למה? כי רצו ושוב לא מגדיר שום דבר. כן? הרצו הוא מסוכן, השוב הוא מסוכן. אם יש רק רצו, מגיעים לעבודה זרה, להגשמה. אם רק שוב, מגיעים לאתאיזם. אז איפה האמונה נמצאת? ברטט שבין שניהם. כן? כי נשכחו הצרות הראשונות, וכי נסתרו מעיניי. המילה צרות, אפשר להבין את זה, ונראה לי שזה בהחלט כוונת הנביא, הצרות. אבל יכול להיות שזה צרה במובן של אדם שיש לו שתי נשים, כל אחת היא צרה לשנייה. ואז הוא בעצם רומז שהעבודה זרה הייתה צרה. הייתה צרה לעבודת השם. נשכחו הצרות הראשונות. אין יותר צרות. כי נסתרו מהעיניי. כי הנני בורא, שמיים חדשים וארץ חדשה, ולא תזכרנה הראשונות, ולא תעלנה על לב. אז זה שמיים חדשים וארץ חדשה. אומר הרמב״ם במורד נבוכים. כשמישהו נמצא בצרה גדולה, אומרים, שמיים נפלו עליו. נכון? או יש ביטוי כזה, יגלו שמיים אבונו וארץ מתקוממה לו. כל הזמן יש לו, כולם נגדו, הארץ מתקוממת נגדו. ביטויים האלה הם ביטויים מטאפוריים. בוא, אז גם כן, התפיסה של האדם תשתנה לטובה, באופן שיהיו לו שמיים חדשים וארץ חדשה. אבל מבחינה פיזיקלית, הארץ תתמיד את קיומה, גם השמיים יתמידו את קיומה. לברוא זה מלשון לברוא. מה זה לברוא? זה דבר חדש. לא דווקא יש מעין. כלומר, התחדשות. כמו שאתה אומר, בורא פרי העץ. זה יש מאין. תפוח הוא לא יש מאין. אבל הוא נברא. כלומר, הוא איכות חדשה לעומת מה שהיה. אז אותו דבר. בורא שמיים חדשים וארץ חדשה. זה שיש התחדשות של התפיסה. בכלל, מה עם שמיים ומה היא ארץ? השמיים זה המקום התיאורטי. ארץ זה המקום של המימוש, של היישום. אז יש גם ערכים חדשים שמופיעים. יותר עליונים מן הערכים הקודמים, וארץ חדשה. הרצון. ארץ זה משון רצון. ארץ זה צורה שירית לומר, אני רוצה. ארץ, אני רוצה. או אני רץ. כן, אז מילא גם הרצון, הוא רצון מסוג אחר. ברור. פועל. כי אם סיסו וגילו עדי עד אשר אני בורא, כי הנני בורא את ירושלים גילה ועמה מסוס. זה לא שהוא נותן לירושלים גילה ולעם מסוס, אלא הוא בורא את ירושלים, הוא עושה אותה, חומר הגלם של ירושלים הוא הגילה, וחומר הגלם של עמה המסוס. זה ביטוי חריף. כמו שלמשל, והיה כנגן המנגן. לכאורה, מי מנגן? הכלי, הכינור, הגיטרה, נכון? אבל יש כנגן המנגן, שמנגנים במנגן עצמו. הוא הופך להיות כלי עשיר. זה בדרשה של החסידים. כן? כמה דעת אמרת, אני גיטרה, מישהו פורט עליי. אז גם פה, הנני בוראת ירושלים גילה ועמה מסוס, וגלתי בירושלים. זאת אומרת שמישהו, אתה אומר על מישהו, אתה מסוס חיי. אז אותו פלוני הוא המסוס. הוא לא מה הוא לא מה שאתה נותן לו שמחה, וגם הציור הוא לא שהוא נותן לך שמחה, אלא הוא בעצמו השמחה. נכון?
אז
זה עם השמחה של הקדוש ברוך הוא. הנה זה מה שאומר, וגלתי בירושלים, וססתי בעמי. בסדר?
זה לא בגלל
משהו? זה ביטוי של זה ביטוי ציורי כמובן, אבל הוא בא להחריף את הססון ואת הגילה. להגיד שאתם בעצמכם המסוס שלי. ירושלים היא הגילה שלי, אומר הקדוש ברוך הוא. בסדר? וגלתי בירושלים וססתי בעמי.
מה ההבדל בין ססון לגילה?
מה ההבדל בין ססון לגילה? זה בכלל אותו דבר. ססון זו שמחה דינמית. סס אל. כלומר, אדם סס אל משהו. כמו שלמשל, סס אל הקרב. סס אנוכי על אמרתך כמוצא שלל. מי שמוצא שלל, הוא עוד לא ישתמש בשלל. הוא רק בהתחלה. זה מסוס. כן, מה שבתנועה זה ססון. לעומת זה, הגילה זה איך לומר? זה משהו פנימי, כמו מה שמתגלגל בתוך עצמו. כמו גולת הכותרת. כן? זה השפיץ. אחרי הססון. ולא ישמע בה עוד כל בכי וכל זעקה. אבל זו הציפייה לירושלים אידיאלית כזאת. לא יהיה משם עוד עול ימים וזקן, אשר לא ימלא את ימיו. כי הנער בן 100 שנה ימות, והחוטא בן 100 שנה יקולל. כלומר, תהיה אריכות ימים אדירה. כלומר, השלב הראשון של הניצחון על המוות, כך אומר הרב קוק, וגם כך אומר ישעיהו, שכנראה קרא את הרב קוק, זה שהחיים יתארכו מאוד. ולכן כאן נאמר, והחוטא בן 100 שנה יקולל. אומר רש"י, שדבר זה היה קיים עד מתן תורה, שגיל הבר מצווה היה גיל 100. ולכן נוח לא הביא ילדים בגיל מוקדם, כי אם 100 שנה לפני המבול, כדי שהם לא יהיו בני עונשין עד המבול. והיה נוח בן 500 שנה ויולד את שם, את חם ואת יפת. בעוד שהדורות הקודמים היו מולידים בגיל צעיר יותר, כי הוא ידע שבשנת 600 לחייו יהיה המבול, לכן הוא חיכה, כבש את מעיינו, עד ש... יוולדו ילדים בני 100 או פחות או יותר בזמן המבול. ואומר רש"י שם, וכך יהיה גם לעתיד לבוא. איך רש"י יודע את זה? הוא מביא את הפסוק שלנו. והחוטא בן 100 שנה יקולל. עכשיו זה מאוד... מה? בפרשת בראשית. בסוף פרשת, כן, בראשית, ויהי נוח בן 500 שנה ויולד את שם, את שם, את חם ואת יפת, שם רש"י מביא את זה. עכשיו נשאלת השאלה, למה באמת גיל הבר מצווה הוא בגיל 100? זה הדבר הכי הגיוני שיכול להיות. האם יכול להיות שתהיה, כמו שנוכל לחייב אדם, להגיד שיש לאדם אחריות על מעשיו, כל זמן שהוא לא רכש את כל המידע ואת כל הניסיון הנדרש על העולם? הוא בעצם לא לגמרי אחראי. ומאחר ובין 5 למקרא, ובין 10 למשנה, ובין 15 לתלמוד, ובין 18 לחופה, ובין 20 לרדוף, ובין 30 לכוח, ובין 40 לבינה, וכו' וכו'. זאת אומרת שכל גיל וגיל מלמד אותי דבר שלא ידעתי מקודם. ולכן, כיוון שחסר לי ידיעה חווייתית של החיים, אי אפשר באמת להגיד שאני אחראי לגמרי על מה עשיי. לכן בגיל 100 זה גיל טוב כדי להתחיל אחריות על החיים, ומאז אני בר עונשין. ברור? זה מובן מאליו.
קשה להגיד את זה, כי אז כל הגילאים האלה במשנה, כי בעקבות זה שהוא קיבל אחריות, אם אדם ידע לגיל
למה?
איך יכול להיות לו...
מה, לא הבנתי בליח. לא, אבל הגיל עצמו מלמד אותו. הגיל מלמד אותו משהו. הוא למד בינה, הוא למד סיבה, הוא למד חוכמה.
אבל כל זה נובע מזה שיש
לו... לא, למה?
הוא מוכן כאילו פיננסי
כזה. עד רבה, אין לו אחריות. ועד גיל 100, אני לא אחראי. לא אשמתי. מה שאני עושה זה רק מחוסר ידיעה.
דומה למה ש...
מה? זה אפלטון. אפלטון סבר שאם אדם היה יודע את הכל, לא היה חוטא. כן, אריסטו מקשה על זה, מהמציאות. הוא אומר, המציאות יכולה סותרת את זה. אבל אפשר ליישב את הקושיה של אריסטו. ולומר, זה המציאות היא שבאמת בן אדם לא יודעים את הכל, כיוון שהם לא בני מאה. כן, בן מאה, איך אומרת המשנה? הרי הוא כמת. הוא בטל ועבר מן העולם. מה זאת הוא בטל? ביטול היש. כלומר, זה הזמן, יש לו מספיק נתונים כדי להגיע לביטול. ואז מכאן ואילך מתחילים החיים האמיתיים.
או מן העולם לעולם
הבא. עבר, טוב, במציאותנו הוא עבר מן העולם, כי בדרך כלל אנשים מתים בערך בגיל הזה. מעטים מאוד האנשים שחיים יותר מגיל 100. אבל זה לא תקין, זה לא בסדר. בדיוק עכשיו, סוף סוף, אספתי את כל הנתונים ועכשיו אני צריך למות? לא בסדר. לכן הנביא אומר, המצב הזה יתוקן לעתיד לבוא. והחוטא, בין 100 שנה יקוים. מישהו ימות בגיל 100, יגיד, וואי, היה נער. בין 100 שנה ימות. אפלטון צדק בגלל שרמח"ל אומר כמוהו. אם רמח"ל אומר כמו אפלטון, סימן שאפלטון צודק. בסדר? יחד עם זה, מצאנו מדרשים שאומרים על נמרוד, שהיה יודע את ריבונו, ומתכוון נמרוד בו. אבל שם זה מרידה אידיאולוגית, אידיאליסטית אפילו, כדי להציל את האדם. זו הייתה השיטה. אבל מצד יצר הרע, אם אדם יודע את הכל, אז אין כבר יצר הרע. איפה רמח"ל אומר את זה? בספר דרך עץ חיים, המודפס בסוף מסיעת ישרים בחלק מהמהדורות, והוא הקדמה לספר כלך פתחי חוכמה. לא. אדם שימות בגיל 100 יגידו, וואי, איזה נער היה. זה הכוונה. כי הנער בין 100 שנה ימות. כלומר, מי שמת בגיל 100 יאמרו עליו נער היה. אנחנו עושים בגיל 13 מכמה סיבות. קודם כל, לא עושים בגיל 100 בגלל שאם אנחנו נחכה לגיל 100, העולם יישחט. כן, כי רוב בני אדם יעשו דברים חמורים מאוד, ולא יהיה מי שיעניש אותם, כיוון שאין מבוגר אחראי שיכול להחזיק אותו. זה דבר ראשון. דבר שני, גיל 13, הוא הגיל שבו מבחינה ביולוגית האדם כבר יכול לתת חיים. אם האדם יכול לתת חיים, אז הוא אחראי על החיים. זה הכוון. כלומר, יש איזה נתון מינימלי. החיים כבר עוברים דרכך, אז אתה אחראי על החיים. אבל... זה ה... מה זה
17?
לא,
גיל...
זה באופן עקרוני, זה נכון. ולכן יש איזה נסיבות מקילות על כל ההתנהגות של בני אדם, חוץ מהחוטאים מגיל 100 ומעלה. כן? אולי זה מזהיר מדוע אנשים אחרי גיל 100 מתים, כי הם חוטאים אז. הם בלא אחריות. כן? אז הם חייבים. אבל גיל 13 הוא גיל שבו יש איזו התחלה של הכרה מוסרית. אני אסביר בדיוק מה הכוונה. ספר הזוהר אומר שילד יש לו רק יצר הרע. בגיל 13 נכנס בו יצר הטוב. מה זאת אומרת שנכנס בו יצר הטוב? זאת אומרת, אנחנו מכירים, היצר בגיל 13 זה יצר המין. והוא נקרא יצר הטוב. למה? כי הילד הוא עד גיל 13 חושב רק על עצמו, הוא אגואיסט. לפעמים הוא נותן לאחרים, אבל השיקול הוא כדי לקבל. מגיל 13 ואילך הוא מסוגל באופן מהותי לתת את החיים. אז זה יצר הטוב. כיוון שיש לו עכשיו שני יצר, לפני זה שהיה לו יצר הטוב, היה רק יצר הרע, אז הוא היה צדיק. כי מי שיש לו רק יצר אחד, אי אפשר לבוא אליו בטענות, אז הוא חמוד, כולם אוהבים את הילדים. מגיל 13 הוא מתחיל לעצבן. למה? יש לו מלחמה בין היצר הטוב לבין היצר הרע. ולפעמים הוא, לפעמים הוא נכנע ליצר הרע, ואז הוא רשע. לפעמים הוא מכניע את היצר הרע, אז הוא צדיק. בסדר? אגב, בחברה המערבית, מתי אדם נחשב לבוגר? בגיל 18, בגיל שבו הוא יכול להתגייס לצבא. כלומר, ברגע שמותר לו להרוג. כשהוא יכול ליטול חיים, נותנים עליו אחריות. בישראל, כשהוא יכול לתת חיים, נותנים עליו את האחריות. עד כאן להיום. שלום.